שלום רב לכל המאזינים. אנחנו מצויים בשתי פרשיות שעוסקות בהקמת המשכן. זה הכנה. הכנה להקמת המשכן. הציוויים שבצווי הקדוש ברוך הוא, המידות שנותן הקדוש ברוך הוא, הן מצויות בהקמת המשכן בשתי הפרשיות האלה. תרומה תצווה. והשבוע יש לנו את מערכת הבחירות, שכל יהודי ירא שמיים מבין שהמבט שלו אסור שיהיה מבט אישי, אגואיסטי. מה שחושב, מה יצא לי מזה. המבט אמור להיות מבט כללי, כולל, תועלת לכלל ישראל. אלה בחירות של העיריות, לא של הכנסת. בבחירות לעירייה, המדינה לא מתערבת לכאורה, אבל יש הרבה כוח בבחירות הללו להעמיד את התורה, או חלילה להחליש את כוחה של התורה. אדם ירא שמיים לא יכול להיות אדיש. אדם ירא שמיים לא יכול לומר שלום עלייך נפשי. חייב לקחת את היוזמה, יעשה כפי שרבותיו מלמדים, יעשה כפי שרבותיו מורים, כדי לחזק ולבצר את התורה בכל עיר ועיר. אין מטרה אחרת. אני ברוך השם לא מעורב בשום מקום מלבד בעיר שבה אני מתגורר. שם אני רואה את הכוחות, אני מבין יחד עם רעי הרבנים מה הטוב ביותר עבורנו, וכך אנחנו מורים לציבור, כך שיש לכל אדם ואדם את המבט שרבותיו נותנים לו, את החינוך שרבותיו מחנכים אותו, את היראת שמיים שאפשר לקבל בספיגה. הדרך שאבי מורי לימד אותנו כל הימים, אף פעם לא להילחם נגד, תמיד להיות בעד. והמושג של להיות בעד, לא מגרשים את החושך במקלות. בגפרור קטן אחד אפשר לגרש את החושך. העשייה היא הסופחת אליה את כל הטוב. העשייה היא המביאה ומצרפת עוד ועוד יהודים לתורה, מצוות ומעשים טובים. לא משנה מי יעמוד בראש כל רשימה, עשייתה דשמיה היא הקובעת. עם כוונותיו לשם שמיים ולא לשם כבוד ושררה, בלי ספק חפץ השם בידו יצליח. אנחנו אמורים להיות שותפים. את השותפות הזו נעשה ונצליח לקדש שם שמיים. כן, בבקשה לשיחה.
בוקר טוב.
בוקר רב. טוב ומבורך.
שאלתי לגבי סיר בישור על הפלטה בשבת. האם מותר להוריד את הסיר מהפלטה ולהניח אותה על השיש כדי להוציא את האוכל ולהחזירה לפלטה ואחר מכן? אם כבוד הרב יכול להרחיב את, את כל הנושא הזה בקשר לדבר הזה, או לשים את זה על ספסל,
אדוני מדבר על מרק, כי ביבש אין שאלה. ביבש די לנו שהמאכל מבושל כל צורכו, אפילו אם הוא היה במקרר, מותר להניח אותו על הפלטה. אבל במרק יש תנאי החזרה. תנאי החזרה לספרדים, אסור שיהיה פחות משלושה תנאים. האש מכוסה, וזה טוב בפלטה, התבשיל חם, חום שהיה צולדת בו, המרק בחום שהיה צולדת בו, וגם הוא לא השיח דעתו ממנו כשהוריד אותו מעל גבי הפלטה. מה נקרא להשיח דעתו? לדעת מרן השולחן ערוך, אם הניח על הרצפה, אינו רשאי להחזיר. המעשה הזה מגלה השיח הדעת. לדעת מרן, גם אם הוא יעמוד ויכריז בקול גדול, אני לא מסיח דעתי, המעשה עוקר את האמירה. ולכן אחרי שהניח על גבי קרקע, אינו רשאי להחזיר את הקדרה הזו שיש בה מרק על גבי הפלטה. נחלקו הפוסקים לגבי השיש. האם השיש נחשב כעל גבי קרקע או לא? הלכה למעשה אפשר להקל, כיוון שזה נוח, זה סמוך למקום של הפלטה. זה לא מראה על היסח הדעת. כשהוא מניח על גבי קרקע, זה ממש היסח הדעת. אבל כשהוא מניח על גבי השיש, אמנם הוא מחובר לקרקע, אבל עדיין יש כאן גילוי שהוא רוצה להחזיר. על שולחן נייד או כיסא וכדומה שהם ניידים, מלי מחזיק ביד, שזה בוודאי לא יסח הדעת, ומלי הוא מחזיק על גבי מקום שהוא נייד, שגם זה בוודאי לא נחשב כיסח הדעת. מסקנה, על גבי השיש אפשר להקל, הרצפה לא. כל זה לספרדים. לאשכנזים, הרמה הקל יותר. הרמה אמר לנו שאם יש חום של של המרק, אפילו בדרגה של פושר, כיוון שהניח על גבי קרקע, זה לא בהכרח שהוא השיח דעתו. לכן לדעת הרמה מותר להחזיר את המרק כל עוד שהוא פושר. אם הוא יתקרר לגמרי, אז גם לדעת הרמה אין להחזיר, כי יש בישול אחר בישול בלח.
תודה רבה לך, כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כן, שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב. השאלה, להניח ג'חנון בתוך תנור חשמלי עם שעון שבת שידלק בשבת. זאת אומרת, הג'חנון הוא לא מבושל, ובאמצע השבת התנור ידלק על ידי השעון שבת. האם מותר לאכול את הג'חנון בשבת?
אחי הרב יצחק כתב להקל, כי ההתחלה נחשבת בהכוונה של השעון שבת. אבי מורי הסכים איתו, ובכל זאת ירא שמיים יימנע. הדרך הנכונה, לחמם את הג'חנון עד כדי שיהיה לפחות כמאכל בן דרוסאי, ואחרי שהוא עשה את זה ביום שישי, רוצה רק להשלים את השלמת הבישול האפייה של הג'חנון, וזה יהיה אפשר על ידי השעון שבת. אבל לכתחילה זה לא נכון, לא מומלץ לעשות כך. גם אחי הרב יצחק מודה שזה לא לכתחילה.
זאת אומרת, לא מייחסים את פעולת השעון לערב שבת?
אחי הרב יצחק אמר שזה ההתחלה. ההכוונה של השעון זו נקראת ההתחלה, ולכן הוא מקל. אם לא הייתי מתייחס לשעון, הוא לא היה מקל. גם הוא היה עוזר. אתן לך את הדוגמה הפשוטה יותר. מה יהיה הדין אם השעון שבת קיבה את התנור, ואז אחרי שהשעון קיבה את התנור, אתה רוצה להכניס את הג'חנון לתוך התנור? בזה גם הרב יצחק יודע שזה אסור. כל היתר היה כיוון שהכל מוכן כבר מערב שבת.
אני הבנתי. יישר כוח גדול הרב.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו?
כן. כן, בבקשה, לשיחה.
הלו?
בבקשה, לכבות את הרדיו, אתה לא שם לב שאתה מפריע גם. בבקשה.
שלום הרב.
או, כן, בבקשה.
קודם כל תודה רבה לרב על התוכנית. השבוע הגיע אחד האברכים לכולל וסיפר לנו שאמרו לו בשם הרב שאדם ששם את הביצה בתוך החמין בשבת, אם הביצה לא התפוצצה הקליפה שלה, האדם שאכל את הביצה הוא לא בשרי.
לא נכון.
הבנתי.
בשמי בוודאי שאי אפשר לדבר דברים כאלה. לא נכון, לא היה ולא נברא. מרן כותב שהביצה נושמת, והנשימה סופגת גם טעם. ביצה שהייתה בחמין בשרי, הביצה בשרית, וצריך להמתין 6 שעות, לא פחות. 6 שעות. ביצה שהייתה בתוך שקית קוקי, בחמין, הביצה נקראת בשרית, כיוון שהיא הייתה בחמין בשרי. כמו שהקליפה של ביצה סופגת, בולעת את הטעמים, אותו הדבר גם שקית קוקי. אני יודע שיש תלמידי חכמים שחולקים עליי, ואומרים שעשו ניסיונות וראו שהשקית קוקי לא פולטת ולא בולעת. אני, מהבדיקה שלי, חושב ורואה שזה כן סופק וכן בולע. הדוגמה הכי פשוטה, רואים שהצבע של הביצה משתנה. אם כך, זה אומר שהשקית כן בולעת, כן סופגת את הטעמים.
זה מה שמרן כתב בסימן צדיקי הרב?
כן, נכון.
תודה רבה הרב.
תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין טיסה במוצאי שבתות וכדומה, טיסות ארוכות, כגון ארצות הברית, 12 שעות, יש בעיה במנות שמביאים שם, מנות מוכנות, שאולי מבשלים אותן בשבת, וכאלה, וכיוצא בזה?
במטוסי אל על אין עבודה בבישולים בשבת. גם אם מעמיסים ומנקים ועושים את כל ההכנות של הדלק וכדומה, מבעוד יום, אבל יש מספיק זמן של בכדי שיעשה. אנחנו עכשיו בחורף. הטיסה יוצאת בחצות, או אפילו אחרי. ברגע שיש לך 6 שעות עד הטיסה, זה מספיק זמן כדי להתכונן. אז לא ברור שההכנה כולה נעשית משבת. לכן בקיץ כדאי להקפיד, להחמיר, אבל זו חומרה, עדיין זו חומרה. מצד הדין מותר לטוס בטיסות האלה שהן מחצות הלילה ואילך. בטיסות של החברות הזרות הם מביאים בדרך כלל אוכל מוקפא. מביאים אותו מאיזה קייטרינג שמוכן כאן בארץ. יש לזה השגחות. והמקומות שבהם מכינים, אם יש להם השגחה, הם לא יכולים לעבוד בשבת. לכן יש להם מספיק מקררים כדי לשמור את המאכלים האלה להעמיס על המטוס ברגע שזה נמצא.
תודה רבה, הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול לגבי תינוק שבן 3 חודשים שמכניס אצבע לפה, אני צריכה ליטול לו ידיים?
תינוק כל עוד שלא מושיט ידיים לנגוע במאכלים, אין חיוב ליטול לו את הידיים. תינוק מרגע שמושיט ידיים, לוקח דברים מהשולחן, נוטלים לו את הידיים. התומעה של התינוק קיימת, אלא שאין צורך כיוון שאין משמעות לנטילת הידיים. מרגע שהוא מושיט ידיים ונוגע בדברי מאכל שנמצאים על השולחן, אז נוטלים לו את הידיים.
הבנתי, אז אפילו שהוא מוצץ את האצבע בפה, זה לא נחשב שהוא מושיט
נכון,
יד.
נכון.
תודה רבה, ושאלה נוספת. הבת שלי חיה אצלי כבר כמה חודשים, ובעצם אני מברכת על הדלקת נרות שבת, והיא רק היא מדליקה בלי ברכה. השאלה אם היא לא מפסידה כאילו את הברכה, כי כאילו כל אישה נשואה צריכה לברך, בגלל זה אני שואלת.
יש לה חדר נפרד?
יש לה חדר נפרד, אבל היא לא יכולה להדליק שם נרות. קצת מסוכן, כי הכל צפוף.
אם ככה, אין ברירה. היא לא תוכל לברך. ההפסד של הברכה זה לא הפסד, כי היא יוצאת ידי חובה בהדלקה של בעלת הבית. זה לא נקרא הפסד.
הבנתי. בסדר.
תזכו למצוות. תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
כבוד הרב, רציתי לשאול, לפעמים אנחנו עושים הבדלה בבית הכנסת. מה זה אנחנו? אני לא, אני בדרך כלל עושה בבית, אבל לפעמים אני ממהר אחרי ערבית, ואני רוצה, או שאשתי לא בבית, הלכה לאמא שלו, משהו כזה. עכשיו, אלה שעושים את ההבדלה, הם, אף אחד בעצם לא שותה רבית. הם מברכים על היין, מחלקים לכל אחד קצת, וכל אחד שותה ממש טיפה, וזה שמברך שותה ממש לוק קטן וזהו, ובזה מחבים את הנר. השאלה אם זה מעכב, כאילו אם מישהו צריך לשתות רבית או משהו כזה.
בוא נעשה סדר. צריך להבדיל בבית הכנסת. מרן הקדיש לזה סימן שלם. מרן ראה בזה דבר חשוב מאוד שמועיל לכלל. יש אנשים שאינם מסוגלים לשתות יין, יש אנשים שאין להם יין, יש נשים שפוחדות לעשות הבדלה. חובה לעשות הבדלה בבית הכנסת, זה דברי מרן. חדשים לבקרים הגיעו עכשיו אנשים שחושבים שהם חרדים, ובלאו הכי כולם עושים הבדלה בבית, אז בשביל מה לעשות בבית הכנסת? וזו טעות. גם במקום של חרדים, מרן לא דיבר אל המון עם, מרן דיבר אל חרדים, אל יראי השם, שומרי תורה ומצוות. מרן כתב סימן שלם כדי ללמד אותי שאני חייב לעשות הבדלה בבית הכנסת. ואם אין מי שיבדיל, אני בעצמי אקח את היוזמה ואני אבדיל. מים בני ביתי, הם יוצאים ידי חובה על ידי שאני אחזור ואבדיל עבורם. לגבי ברכת הבשמים והנר, הם יברכו לעצמם כשהם יודעים. עד כאן זה היסוד. מכאן והלאה בוא נתקדם. אדם שרוצה לתת ידי חובה של ההבדלה, אם הוא יודע שהמבדיל לא שתה כמלוא לוגמיו, לא צריך רביעית. כמלוא לוגמיו. רביעית זו חומרה כדי לתת ידי חובה של הברכה האחרונה. אבל היציאה ידי חובה היא במלוא לוגמיו. מלוא לוגמיו זה כ-40-45 גרם. שזה בקושי מגיע לרבע כוס. כוס רגילה שלנו מכילה כ-180 גרם. בקושי רבע כוס זה כבר נקרא כמלוא לוגמיו. אני מבין כבר שהכמלוא לוגמיו הזה שדיברנו, זה בוודאי, בלי ספק, יוצאים ידי חובה. טעימה אין שום צורך. כיבוי הנר ביין זה בל תשחית. הרמה אמנם כותב שיעשו כך, ויש גם סגולה להריח את הנר אחרי שכיבו אותו, אבל בל תשחית. אז אם שופכים, שישפכו טיפה. כל מה שרוקחים ושמים בכיסים, בעיניים, לא יודע איפה, זה סגולות. אבל לשפוך הרבה יין ולעשות מזה סגולות, זה בוודאי בל תשחית. שופכים טיפה, אני יכול להבין, אבל לא מעבר לזה. הטעימה של המסובים במקום לא חייבת, כלל ועיקר. רוצים לטעום, זו הסגולה הטובה ביותר. כי השתייה, הטעימה הזו, עוברת לכל האיברים, והיא משפיעה על כל האדם. לכן, הטעימה היא החשובה, המבדיל חייב לשתות כמלוא לוגמיו, ואם רואים שהמבדיל לא שתה כמלוא לוגמיו, שמישהו יתנדב וישתה כמלוא לוגמיו, כדי שהציבור לא יטעו.
אוקיי, בסדר. זאת אומרת, אני לא חייב להגיד, אני יכול לשתות כאילו לקחת
נכון,
מהכוס ולשתות.
נכון.
הוא לא
ייפגע
או משהו.
שייפגע. וצריך להסביר לו שצריך לשתות כמלוא לוגמיו. בענייני ההלכה אי אפשר לומר שלא ייפגע. אם הוא רוצה לא. להבין, אז יבין. אם הוא לא רוצה להבין, שייפגע. זה עניין שלו.
הבנתי. אוקיי, תודה כבוד הרב.
בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול... כתוב שבין בעלה בעיר, אין בזה איסור ייחוד. השאלה, מה זה נקרא עיר? עיר לפי שמשלמים מיסים שנקרא עיר בני ברק רמת גן, או ואם זה עיר גדולה מאוד, שבעלה לא יכול להגיע...
בני ברק רמת גן זה יכול להיות רחוק מאוד בזמן שיש פקקים. בני ברק, תל אביב, אפילו פתח תקווה חולון, זה נקרא קרוב, זה נקרא בעלה בעיר, כי הוא יכול לבוא בהפתעה. כל העניין הוא שהוא יכול לבוא בהפתעה והוא זמין, זה נקרא בעלה בעיר. אפילו שהוא לא רגיל. אתה לומד בכולל בפתח תקווה וגר בחולון. זה לא רגיל שאתה תצא מהכולל באמצע ותגיע באמצע היום. בכל זאת, כיוון שיש מושגים של הפתעה וזה הרי בידך, אף אחד לא קובל אותך, זה נקרא בעלה בעיר.
הבנתי. הבנתי, ולאיחוד, הכוונה שהדלת סגורה היא מנעול, או גם היא מנעול?
גם דלת סגורה סתם. צריך להשאיר דלת פתוחה. כשמגיע טכנאי וכדומה, חובה להשאיר דלת פתוחה. אני הייתי מאורס, והדירה של ההורים שלי בירושלים הייתה דירת פרטר, דהיינו ממש בגובה הכביש. התריס היה מורם, החלון פתוח, דלת המרפסת הייתה פתוחה, הכל היה פתוח, ואף על פי כן הורה לי אבי מורי שהדלת תהיה פתוחה. ירד חכם בן ציון עליו השלום במדרגות, ראה דלת פתוחה, הוא חשש אולי מישהו נכנס בלי רשות. הוא שאל, יש כאן מישהו? יצאתי אליו, אמרתי לו, אני כאן וכבודו יברך אותנו. הוא ברך אותנו בחתונה, בירוסים. אתה מבין מכאן שדלת פתוחה זה הכרח.
הבנתי. ועוד שאלה, אני רוצה לשאול, בהלכות קידוש, צריך כתוב ברמה של קידוש להיכנס לאלתר. מיד, מה זה נקרא מיד?
חוזרים מבית הכנסת, לא מתעסקים בשום עניין צדדי, הכל מוכן, הסלטים על השולחן, הכל מוכן, מתחילים את הקידוש, ואם תוך כדי אמירת אשת חיל, הגברת ממשיכה להביא דברים לשולחן, ואתה תסיים את האשת חיל, והיא סיימה את ההכנות, גם זה מצוין.
אני מקווה אחרי הקידוש, אחרי הקידוש להתחיל את הקידוש לאלתר.
אתה מברך את הילדים, אחרי שמסיימים לברך את הילדים אחרי הקידוש, אז ניגשים ליטול ידיים, זה נקרא מיד.
ואם נגיד אדם צריך שירותים, זה נקרא מחדר לחדר?
זה עדיין נקרא מיד. כל שהוא לא מתעסק בדברים שאין להם הכרח, זה נקרא מיד. דברים שיש להם הכרח, זה לא בגדר עיכוב.
התראה. קריית שמונה.
כל שאין עיכוב יזום מצידנו, אלא הכרח, כמו היציאה לשירותים, או גם מישהו בא דפק בדלת אצלי לשאול שאלה בהלכה, זה לא נקרא הפסק, זה לא נקרא שאני השהיתי בין הקידוש לסעודה.
תודה רבה הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם אפשר בבקשה שתי שאלות. שאלה ראשונה לגבי אדם ששכח לומר אתה חולה נתנו בתפילת ערבית של מוצאי שבת, והוא עוד לא עשה הבדלה. האם אסור לו עדיין לעשות מלאכה?
נכון, אלא אם כן, הוא יאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול. ואם הוא עשה מלאכה, חייב לחזור על תפילת ערבית פעם שנייה, ולומר אתה חוננתנו.
זאת אומרת, אדם שטעה בזה בטעות נסע ברכב בזמן הזה?
נסיעה ברכב שמישהו אחר הסיע אותו, זה משהו אחר, ושהוא בעצמו לא, שהוא נוהג, נסע. אז בוודאי חייב לחזור להתפלל ערבית פעם שנייה. אלא אם כן אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, שזה במקום אתה חוננתנו.
הבנתי.
כך אנחנו מלמדים גם את הנשים בבית. או שהיא מתפללת ערבית, אומרת אתה חוננתנו, או שהיא אומרת ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואז היא מתחילה בסיכומים של השבת. כן? כנראה ירד מהקו. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם מותר להכין בשבת מיצוי של שזיפים יבשים שמשרים אותם במים חמים עד שזה הופך להיות המים מקבלים את התכונות שיש בשזיפים, מותר לעשות את זה?
אם אתה רק משרה את השזיפים היבשים כדי לקבל את הטעם בתוך המים ולשתות את המים בלי ללחוץ על השזיפים, מותר. ללחוץ עליהם אסור. אתן לך דוגמה דומה. יש לנו מלפפון חמוץ שנמצא בקופסאות שימורים. כנראה שזה כבר ישן, ואז זה מלא מים. אם אני סוחט את המלפפון לאיבוד, המשקה הולך לאיבוד, מותר. כיוון שזה לא המים המקוריים שבאים מתוך המלפפון. זה בא מבחוץ. אני מתפטר מהם. אבל כאשר אני משתמש במים, למשל, אני סוחט את המלפפון כדי לשים אותו בסלט, את המים. המים האלה הם לצורך, וזה אסור, כדין סחיטה של פירות. לכן, גם לגבי השזיפים שמשרים בתוך המים, אם שותים את המים כמו שהם בלי ללחוץ על השזיפים, מותר. אבל ללחוץ על השזיפים, אסור. עצם השריית השזיפים נעשית אחרי רחיצה. יש עליהם אולי איזה לכלוך, אבק, אחרי רחיצה, אז מותר יהיה להשרות. אבל להשרות ללא רחיצה, מרן כתב שאסור להשרות כל מיני פירות, ירקות ועלים, שמפרידים את הלכלוך מהפרי, מהדבר הראוי לאכילה, זה איסור בורר. לכן עצם ההשריה צריכה להיות רק אחרי רחיצה.
תודה רבה. אפשר שאלה נוספת?
כן.
אני יודע שיש עניין להזדרז אחרי התפילה בליל שבת, להזדרז הביתה לעשות קידוש. השאלה, בשבת בבוקר גם יש את העניין הזה, או שאפשר להישאר ללמוד קצת אחרי התפילה?
אם אתה יודע שבני הבית לא מוכנים, אדרבה, תשב, תלמד. אנחנו למעשה, יש לנו ברוך השם, ברוך השם, שיעור בחורף, אחרי תפילת ערבית בליל שבת. ורבים ברוך השם משתתפים בשיעור. זה הנהגה שלמדתי עוד יותר מ-50 שנה, מהגאון הגדול הרב משה מאיה, שאבי מורי אמר, אני ראוי ללמוד ממנו, וגם אבי מורי באוהל מועד, קבע שיעור אחרי תפילת ערבית בליל שבת. זאת אומרת שלשבת ללמוד ואין בזה עיכוב לבני הבית מותר. כל העיכוב הוא כשמתעסקים בשטויות, בפרט השבת הזו יש הרבה נייס, כל אחד מושך לכיוון של החדשה מרעישה, והשם ירחם זה דברי חול בשבת, שבשום אופן אסור לדבר בהם. לכן נמנעים מכל השהיה, שהות, במקום שעלולים להתפתח דיבורים מיותרים, רצים מיד לביתם כדי לקדש.
תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה.
שלום.
כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן. כן, בבקשה.
לאו.
כן.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
רציתי בבקשה לשאול שאלה. כשיוצא לי לפעמים להתפלל תפילת 18 עם החזן ביחד, עד מתי אני בעצם צריך להיות איתו?
עד הקדושה ולא יותר.
עכשיו,
אם אפשר אני... גם את אתה קדוש, תבוא עליו ברכה.
וזהו, ומשם אני כבר לא אמור להיות איתו בקצב שלו.
נכון.
וכשאני מתפלל בנוסח, עם נוסח עדות אשכנז, האם אני אמור להיות עם החזן להגיד ברכנו, או ברך, כי הם אומרים את הברך עלינו הקצר, האם אני יכול להיות איתו ביחד ולהגיד את הנוסח שלהם?
לא, לא.
או את הנוסח הרגיל הארוך?
לא, אל תיטוש תורת אמך. כל תפילה בציבור שונה. מתפללים בלחש, נשמרים כפי תורת אבותינו. אל תיטוש תורת אמך. אבל כשהוא החזן, הוא השליח ציבור, זה דין אחר. אסור לשנות ממנהג המקום. לכן אשכנזי שנכנס להיות שליח ציבור בציבור ספרדי, חייב לתפוס את המבטא והנוסח של הספרדים. ספרדי שהולך להתפלל אצל האשכנזים, ממשיך במבטא הספרדי והנוסח של האשכנזים. כל מקום לפי מקומו. המבטא אצל הספרדים לא יבינו את המבטא האשכנזי. במבטא של האשכנזים יבינו את המבטא הספרדי. לכן אמרתי שספרדי שהולך לבית כנסת אשכנזי מתפלל בחזרה והקדיש כמנהגם, כמנהג המקום, לא לשנות ממנהג המקום, אבל המבטא נשאר מבטא של הספרדים.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שבא שלום, תודה רבה.
כן, בבקשה.
שוב כוח, תודה רבה על תוכנית. הרב, יש לי שאלה. אני, יש לי עופות. עופות עם הרבה רוטב. אשתי מכינה את זה, מקפיאה את זה, ואז אחר כך היא מוציאה, כל שבת היא מוציאה לפי ה... האם מותר לקחת את זה עם הרוטב ולשים את זה על הפלטה בשבת בבוקר?
אם שמים מעט רוטב כדי שהתבשיל לא יהיה חרוך, לא יהיה יבש, מתירים. הרוטב בא לשרת את היבש, וזה נקרא לחמם דבר יבש. אבל כאשר שמים הרבה רוטב, סימן שרוצים גם את הרוטב, זה אסור. זה נקרא בישול אחר בישול בלח.
אז צריך להוריד את כל הרוטב,
להשאיר
טיפה?
אמרתי להשאיר כמות כזו שגורמת לתבשיל להישאר לח, שישאר רך, שלא יהיה יבש, שלא יחרך. זה מותר. אבל לשים כמות גדולה של רוטב, בפרט כשרוצים, זה נקרא בישול אחר בישול בלח. כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי מקום שזה חדר כושר שנמצא קרוב אליי, אבל הוא בחלל שבת. אותו גם לשבת. מותר להתאמן שם על בריאות נטו?
מותר לסייע בידי...
הרבה ממליץ.
מותר לסייע בידי עוברי עבירה? גם אם נאמר שמותר על פי הדין, תחשוב לבד, האם מותר לסייע בידי עוברי עבירה? תחפש לך מקום של שומרי שבת, ותשתמש שם בכלים שלהם. אני כבר לא מדבר על צניעות, שבאות למקומות כאלה גם נשים.
לא, 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 זה לגברים בלבד.
בכל אופן, מקום שהוא מחלל שבת, מקום שהוא מחלל שבת, לא מסייעים בידי עוברי עבירה. שבת יקרה לנו. ובעזרת השם תהיה בריא אולם במקום אחר.
תודה רבה, תודה.
בבקשה. תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
לא.
כן, בבקשה.
כן, שלום וברכה. דבר ראשון, יש רכוח גדול לתוכנית. דבר שני, לגבי התפילה, תפילת שחרית, בני עדות המזרח אומרים עלינו לשבח בסוף התפילה, ובנוסח אשכנז, הם אומרים עלינו לשבח לאחר הוא בא לציון.
אתה לא חייב לומר יחד איתם.
אפילו שעכשיו סיימתי איתם הוא בא לציון, ואני אמשיך בית יעקב.
נכון, אחרי קדיש תתקבל, תמשיך בית יעקב, או זה היום, אבל ביום שיש תחנון,
אומרים תפילה לדוד. כן,
רגיל, תתפלל בקצב שלך, בסדר שלך, אתה לא חייב לומר איתם.
ואין זה דין בגלל שכל הציבור עכשיו נעמד להגיד עלינו לשבח, לא תתגודדו או משהו כזה?
היה לנו את זה כאשר היה אחד שאומר בקול רם ואנחנו משתחווים, אז היה צריך רק להשתחוות יחד איתם. כי אין מודים שלא יהיה נראה ככופר במי שהציבור מודים לו. בימינו גם הספרדים וגם האשכנזים, כל אחד אומר את עלינו לשבח בקצב שלו. אף אחד לא מתעכב באמירת ואנחנו משתחווים. לכן אין שום עניין להתחבר יחד איתם.
ואפשר להישאר לשבת, לא צריך גם לעמוד.
לא, זה לא יפה, כדאי לעמוד.
אז כן לעמוד, שיהיה לא דודו, אבל כן. להמשיך את התפילה דוד או בית יעקב.
נכון, כן.
תודה רבה הרב, יצליח לשם דרככם.
אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שר כוח. הרב, אם אפשר לי שתי שאלות קצרות. הרב אמר באחד השיעורים, שאם יש... עוגה שהיא קפואה או משהו, אפשרי לשים מגבת על הפלטה שתחבב ולעטוף אותה ככה שהיא תפשיר. אני שואל, זה לא נקרא התמנה? אם אני עוטף אותה על ידי זה יוצאת?
ההסבר לדבריך, כשהעוגה קפואה, קשה מאוד להוציא אותה מהתבנית. מחממים מגבת, מגבת כמובן יבשה, אם יש בה אפילו טיפת לחות. אסור, זה נקרא מבשל בשבת. מדובר במגבת יבשה ממש. כשאני עוטף את העוגה, אני עוטף דבר קר. אין דין התמנה בדבר קר. על ידי שעטפתי, חיממתי טיפה. זה בוודאי לא יגיע לחום, אלא בסך הכל לחמם טיפה, להפריד את התבנית מהמאכל, מהעוגה. לכן מותר.
הוא הדין גם לגבי לחם, אפשרי גם?
נכון, גם בלחם כך הדין. אלא מה? צריך להיזהר, לא להניח את זה עם הלחם על גבי הפלטה.
על הפלטה.
זה ודאי שזה נקרא התמנה. אפילו בסקית ניילון אסור, כל שכן בסקית בד או במגבת, שבוודאי זה נקרא התמנה וזה אסור.
הרב, יש לי עוד שאלה בבקשה?
כן.
יש לי, קיבלתי מנות סגורות מטעם העבודה, בהשגחה בדת העדה החרדית, כתוב שם דוגמה לדגים וכו' ועוד איזה ירק. עכשיו כתוב שם ברכיב שם דגים וחזקת בשרי. איך זה הולך?
אני לא מבין. תשאל אותם. זה סכנה וחמירה סכנתה מייסורה? אני לא מבין.
דגים סבור.
אני יכול לומר שאני מנחש. כיוון שהעדה החרדית הם כולם אשכנזים, תבנית שבשלו בה בשר, אפילו שהיא נקייה, לדעתם זה נקרא בחזקת. אם זה בשרי, אם זה חלבי, כיוון שהיא בת יומה, זה נקרא בחזקת. לספרדים זה נקרא נת ברנת, שזה בכלל לא קשור למה שהיה קודם. צריך לשאול אותם, לברר יחד איתם. ברוך תהיה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו?
כן.
שלום עליכם, הרב.
שלום
וברכה. יש לי שאלה, כבוד הרב. אנחנו ככה, יש לי פלטה כזאת רגיזה, מה שנקראת. אז אנחנו יש לנו חמים שמשלים כל צורכו, לפעמים קצת פחות מכל צורכו. אתה יודע, זה חמים שמתבשל. אז יש מצב שאפשר לחבות את הפלטה, למשל דוגמה, בשעה 10 בלילה, 9 בלילה, ולפנות בוקר לשים את זה חזרה, ואז הפלטה חוזרת תדלק.
אפשר.
זה מותר?
אפשר. מתוך מחשבה שבוודאי עד שעה 10 בלילה כבר התבשיל ישלים את הבישול. מה שחוזר אחר כך זה רק לחמם את מה שכבר מבושל כל צורכו. וזה יהיה מותר לך תחילה.
לא, הרב, אני שואל שאלה אחרת, כאילו. אנחנו לא מניחים אותו על הפלטה. כאילו, הוא נשאר, אחרי שהיא מבשלת אותו, נשאר בצד, הוא עשה שם. הפלטה נכבדת, אנחנו מניחים אותו, נגיד, בשעה 10-12 בלילה, ולבד הפלטה נדלקת, נגיד, ב-4 בבוקר או 5 בבוקר.
מתי היא מניחה את הקדירה?
לא, הקדירה לא על הפלטה.
אני שואל, מתי היא מניחה את הקדירה על הפלטה?
זה נגיד לפני שהולכים לישון.
כשהפלטה קבויה.
כן.
אם המאכל מבושל כל צורכו, והוא יבש, אפשר כן. להתיר. אם המאכל לא מבושל כל צורכו, או גם אם הוא לח, אי אפשר להתיר, אלא אם כן הפלטה קבויה לגמרי, והוא מבושל כל צורכו. אבל שישלים את הבישול בשבת על ידי שהנחנו את המאכל על הפלטה הקבויה, זה אסור.
לא, הוא מבושל כל צורכו, לא פשוט יודע מה זה חמין.
קיבלת את התשובה, אתה כאילו מתווכח איתי, אין כאן ויכוח, הסברתי לך. הסברתי לך, אם המאכל מבושל כל צורכו, הפלטה קבויה, בין אם זה לח, בין אם זה יבש, מותר. אם הפלטה מחממת כרגע, ואני מניח עליה את המאכל הלח, אסור. הפלטה קבויה, ועדיין המאכל לא מבושל כל צורכו, אסור, בין ביבש, בין בלח. הנחת בערב שבת על פלטה שעתידה להיקבות, ואחר כך היא תשלים את הבישול, זה אפשר להקל בדיעבד.
תודה רבה לך.
בבקשה. ציינו שבהצבת מיטה בחדר שהרגליים לא יהיו לכיוון מזרח, האם נכון הדבר גם בשכונה בדרום ירושלים? נכון, צודקים, שלא יהיו לכיוון הר הבית. לכן במקום כזה צריך להקפיד שהרגליים לא יהיו לכיוון הר הבית. צריך להקפיד בדברים האלה, לצערנו לא כולם שמים לב. האם מותר לפתוח אוהל כדורים לילדים בשבת? חס ושלום. גם אוהל עריי אין מקום להתיר. כל אוהל עריי, גם מה שהילדים משחקים ומפזרים סמיכה על גבי גב של כיסאות, זה נקרא אוהל עריי, וזה אסור בהחלט. אין שום היתר אפילו באוהל עריי שילדים משחקים, והוא בוודאי עתיד להתפרק. אדם שמחלל שבת בפרסיה, האם יכול להיות שליח ציבור? בוודאי שלא. ואם הוא יעזוב, אם לא ייתנו לו, צריך לדבר על ליבו בנועם, ואם הוא עקשן, אז שיתעקש מחוץ לכותלי בית הכנסת. לא נשתף איתו פעולה. אין דרך להתיר למחלל שבת בפרסיה, אלא אם כן קיבל עליו לשוב בתשובה. קיבל עליו לשוב בתשובה שהוא יותר לא יחלל שבת בפרסיה, אז אפשר להתיר. אם הוא מחלל שבת בביתו, נניח לו. אבל כשהוא מחלל שבת בפרסיה, אין שום היתר שיהיה שליח ציבור. אפילו לא קורה בתורה. תבשיל עם מעט רוטב שיתרנו להניח על הפלטה. האם מותר להניח תבשיל עם הרבה רוטב על הפלטה קבויה שתדלק, אם הוא מבושל כל צורכו? כן. האם מותר לחסות תבשיל זה קודם שתדלק הפלטה? לחסות במכסה של הסיר בוודאי שמותר. לחסות עם מגבת או סמיכה אסור בהחלט. אין שום היתר לחסות בהתמנה אפילו חלקית מאכל שנמצא על גבי הפלטה החמה. איך מחשבים כמה פעמים ניתן לחלל על מטבע בערכים שונים? לי אין שום נוסחה מלבד הנוסחה שאבי מורי לימד אותנו. השווה פרוטה לא נמדד לפי ההצמדה למחיר הכסף, מה שעושים בהרבה קרנות לחילול מעשר שני, אלא המטבע הקטן ביותר. בימינו המטבע הקטן ביותר זה 10 אגורות. לכן במטבע של 10 שקלים אפשר לחלל 100 פעם. אחרי 100 פעם, בשנה הבאה בעזרת השם, תהיה שנת מעשר עני, הוא שומר את המטבע כיוון שעד ט"ו בשבט יהיו לנו פירות של שנה שנייה, שזה מעשר שני. בשנה רביעית בפסח מחללים על כף סוכר, רק בשנה רביעית מחללים על כף סוכר, ואומרים כל קדושת מעשר שני שיש במטבע הזו תחולל על כף סוכר זו, שם בתוך הכיור ומוריד את המים. כשיש כבר תחולה של 100 פעם במטבע של 10 שקלים, אומרים, לוקחים מטבע אחר, מניחים לידו, ואומרים, כל קדושת מעשר שני שיש במטבע הזו, תחולל על שווה פרוטה במטבע הזו. שיניים תותבות נשלפות. אין שום בעיה להיכנס איתם לשירותים, ולא צריך לשטוף את הידיים, את הפנים, את הדברים, הכל מצודר כיוון שזה בתוך הפה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, לנתי שולמן שהשלים את ההכנות של ברוורמן, וישי נוימן שהיה באופן רציף בכל התהליך מתחילה ועד סוף, ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבת שלום.